ואנחנו נפתח היום עם יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת הרב משה גפני. שלום וערב טוב.
ערב טוב.
אז לפני שנעסוק בפוליטיקה ובחירות, נושא שלדעתי יותר חשוב, אני בטוח שגם בעיניך הוא יותר חשוב מזה, ילדי החינוך המיוחד. אתה מנהל מאבק ארוך בוועדת הכספים כדי לתקצב את המוסדות המוכרים שאינם רשמיים לילדי החינוך המיוחד החרדיים. אתמול ככה הייתה איזושהי הסתייגות קלה, אבל אני מבין שאתה ממשיך במאבק הזה. ספר לנו איפה הדברים עומדים.
מבחינתי לא הייתה כל הסתייגות. אני חושב שצריך לנהל את המאבק, צריך לנהל אותו בשכל ולאורך כל החזית, לא בנקודה מסוימת. אני לא הבאתי, כפי שאמרתי, אני חושב אצלך בתוכנית, לא הבאתי שתי העברות משמעותיות של משרד החינוך, עד שלא תיפטר הבעיה של ילדי החינוך המיוחד במוכר שאינו רשמי, שזה הרוב חרדים, אבל זה לא כולם חרדים. חלק מהם אינם חרדים, אבל הרוב, כפי שאמרתי, הרוב חרדים. ואני ביקשתי שכל עוד שלא יהיה פתרון, לא להביא את העברות האלה שהן חשובות גם למשרד האוצר וגם למשרד החינוך. מי שעצר את התהליך הזה שבעצם היינו צריכים לסיים אותו, זה משרד האוצר. אני פניתי אתמול גם לראש הממשלה לאחר הדיון בוועדה, והיו כאלה שאפילו במרומז האשימו אותי, כאילו אני חושב שדברים אחרים צריך
לא, טענו, בגלל שראו אותך אתמול בוועדת הכספים מתחיל כן לחזור ולעשות העברות, כאילו לא הראה דבר, וחברי כנסת אחרים הם אלו שמנו את העברות, אז הפכו ככה את הקערה על פיה, כאילו ניסית לעצור את המהלך הזה.
בוא נתחיל מהסוף. קודם כל, לא הובא לדיון, לא רק שלא שרתי את זה, לא הובא לדיון העברות של משרד החינוך ושלוש העברות של משרד האוצר, עד שלא תיפטר הבעיה הזאת. אבל גם החברים שישבו ודיברו נגד, כאילו צריך לעצור את כל המדינה, כאילו שזה יפתור את הבעיה, הם היו אלה שישבו בוועדת החינוך ואישרו את הרפורמה בחינוך המיוחד. לא ייתנו את זה בזה שהמוכר שאינו רשמי, החינוך המיוחד זה בגני הילדים, הבעיה תיפטר. אישרו את הרפורמה בחינוך המיוחד. יתרה מזאת, שבא משרד החינוך ומשרד האוצר, וביקשו שיאשרו להם את הנושא של תשלומי הורים. הם אישרו, לא בדברים, אצלי זה אפילו בדבר רחוק יותר, בעברות רגילות של משרד החינוך אני לא מביא. אז יותר טוב שלא ידברו אלא שינהלו מאבק, כמו שצריך לנהל מאבק מהסוג הזה. אני לא, היה לי אפילו דקה אחת או רגע אחד, שבו אני סברתי שהמאבק הזה צריך או להיחלש, או שהוא צריך להיפסק. הוא יימשך בכל הכוח מבחינתי, כל כוח שיהיה לי בעניין הזה, זה לא יכול להיות שמדינה...
מה ראש הממשלה אמר לך שאתה משוחח איתו על זה?
הוא שלח את המנכ״ל שלו, שכמובן ישבו עם משרד האוצר, דיבר איתי גם שי בעבד, שנמצא בצרפת, מנכ״ל משרד האוצר, ואני אמרתי להם, לא יעזור שום דבר, אני לא אכנס את הוועדה, עד שלא תביאו פתרון, והפתרון צריך להיות, קודם כל יש התחייבות של שר החינוך, שהוא אמר לי ל-2020, זאת אומרת לתקציב הבא, זה יהיה בתוך התקציב, זה בסדר, אבל אני דרשתי ממנו עכשיו, שיהיה עכשיו פתרון, אפילו חלקי.
לעכשיו צריכים סך הכל 30 מיליון שקל.
לא צריכים 30, צריכים יותר, אבל ב-30 מיליון שקל סיכמנו, חברים ואני, שאנחנו נסתפק בזה, מכיוון שזה מתחיל, וזה כבר עולה על דרך המלך. אז 30 מיליון שקל, אפשר עם זה להתחיל את שנת הלימודים, ומשרד האוצר מתעקש, עד עכשיו, ולא נתנו תשובה חיובית. הוא היה אמור להיפגש איתי, סגן הממונה על התקציבים, בסופו של דבר הפגישה לא יצאה לפועל, ואני מחכה לתשובה. אם לא תהיה תשובה, לא יהיה דיון בוועדה על כלום.
טוב.
אני לא יכול להיות כזה שאני חושב שצריך לנהל את המדינה רגיל, אסור לעשות דברים שהדברים האלה משרתים את המשרדים שאוסרים את זה, שזה בעיקר משרד האוצר. יש להם שלוש העברות למשרד האוצר שאני לא מתכוון להביא אותם בשום מקרה, גם עם משרדים אחרים. אני חושב שצריך, כן, בגלל זה שירות לאזרח, וצריך לעשות את זה. אבל אם לא, אז לא, אין בעיה.
אכן. טוב, הרב גפני, קודם כל ישר כוח על הפעילות בעניין הזה. עכשיו נעבור לעניינים אחרים, ואני רוצה דווקא לפתוח בדברים שאומר היום בהקלטה סגן שר הבריאות הרב יעקב ליצמן, ליעקב ריבלין ואבי בלום. בתוכנית אחרינו פילפוליטיקה, אבל נשמע לפחות משפט אחד מתוך הדברים של הרב ליצמן, הנה.
אני וגפני נפגשנו מאלי ישי, לפני כמה שבועות. אנחנו סיכמנו שאנחנו נלך לראש ממשלה לבקש עבור האוצר, לא על חשבוננו. אני שוחחתי עם ראש ממשלה, לא רוצה להיכנס לפרטים כרגע, אבל ברור שאני וגפני עומדים ללכת לפגוש את ראש ממשלה, לדרוש את זה ולעמוד את זה שיקיים.
כלומר, אומר הרב ליצמן שאתה...
הדברים נכונים.
כן.
אנחנו ישבנו לפני מספר שבועות, הרב ליצמן ואני יחד עם הרב אלי ישי, ואנחנו סיכמנו שאנחנו נלך לראש הממשלה, ואנחנו דיברנו, שלשום, סליחה, דיברנו הרב ליצמן ואני, שאנחנו נעשה את זה בכל מקרה, גם אם לא נשב עם ראש הממשלה, אנחנו נדרוש את הדבר הזה, ואנחנו סבורים שאלי ישי צריך להיות שר, אני מקווה שאנחנו נסיים את
זה. בתמורה למה? כלומר, אתם... אתם דואגים שהוא יהיה שר ומה, בתמורה לכך שהוא יתמוך ביהדות התורה בבחירות הקרובות?
הוא מבחינתנו היה גם בפעם הקודמת, בבחירות הקודמות, שזה לא היה אגב לפני שנות דור, זה היה רק עכשיו, בחודשים האחרונים. אנחנו דרשנו שהוא יקבל שר, הוא גם תמך בנו, זה לא אחד מותנה בשני. אנחנו סבורים
שהוא... כלומר, ההסכם שנחתם ביניכם בערב הבחירות הקודמות, הוא עדיין בתוקף, אבל הוא לא דיבר על שר, אבל הוא עדיין בתוקף.
כן, נכון, אנחנו לא רוצים... שקולות שהולכים לאלי ישי, שמקבלים את התמיכה של הציבור הזה, הלכו לטמיון, הלכו לאיבוד. ולכן אנחנו אז הצענו שהוא יקרא לאנשיו לתמוך ביהדות התורה, וכך אכן היה. אגב, שלא תהיה יבנה, אם שס הייתה מסכמת איתו, אנחנו לא היינו מתערבים בעניין הזה, להפך, היינו מברכים על כך. אבל מכיוון שבשס מנוי וגמור שלא הולכים איתו, פחדנו גם מהעניין הזה שהקולות הלכו לאיבוד. וגם רצינו, אם ככה, אנחנו ביקשנו שיתמכו בנו.
כלומר, מינוי על שר, שר שלא על חשבונכם,
שלא על חשבוננו.
לא על חשבונכם.
נכון.
אז על חשבון מי?
על חשבון הקואליציה הכללית, שהקולות לא הולכים לאיבוד, הקואליציה הזאת מתחזקת. אתה יודע מה, מה שאנחנו עשינו בשביל הליכוד ומה שאנחנו עשינו לראש הממשלה נתניהו,
אתה אומר מגיע לכם עוד שר גם מהצד,
מגיע לנו.
כן. אתם חותמים לשבוע,
אנחנו לא אוהבים את ההתנהלות הזאת, אנחנו תומכים בנתניהו ונתמוך בנתניהו, אבל אני דווקא הייתי מצפה למשל שכשהיה הנושא הזה של ההפחדה המגדרית, לא שמענו מילה מראש הממשלה שגם הציבור החרדי ראוי שיהיה לו חיי תרבות, על פי אורח חייו, על פי מצפונו.
אני שומע מאחורי הדברים שלך, הרב גפני.
אני חיכיתי שראש הממשלה יגיד מילה כזאת, והוא לא אמר. הוא לא אמר, הוא כנראה פוחד מהחילונים, אבל בסדר. אנחנו לא תומכים בו בגלל שזה...
הוא לא אומר עוד הרבה דברים שאתה מצפה שהוא יגיד.
כן, אנחנו לא תומכים בו.
אתה מצפה לי יותר תמיכה בציבור החרדי, שהוא מוסט כרגע על ידי מפלגות אחרות, שלפחות ראש הממשלה, שיש לו מילה כאן במדינה, ייתן גיבוי.
נכון. המציאות הזאת היא מציאות שאנחנו הולכים עם הימין, מכיוון שהציבור המסורתי נמצא שם. אנחנו עושים את זה בשביל עצמנו, ואנחנו נמשיך לתמוך. אבל כן, שאלת אותי לגבי אלי ישי, על חשבון מי. אנחנו באים לראש הממשלה, אנחנו חושבים שאם אנחנו מבקשים דבר כזה, מגיע לנו.
שחתמתם השבוע להסכם הבנות עם אחד מגדולי הרבנים בציונות הדתית, הרב דוד חיה כהן, ובהסכם הזה יש כמה שורות, אמנם קצת מאורפלות, אבל קשה לי להאמין, הרב גפני, שביסודה של דגל התורה בתשעין ממתת היה נחתם הסכם כזה.
קודם כל היה נחתם הסכם כזה, גם בתשעין ממתת, לגבי הנושא של קודשי ישראל, לגבי הנושא של שבת, לגבי הנושא של גיור, לגבי הנושא של אי גיוס בנות לצבא, כל הדברים שנכתבו, שנאמרו ושדובר במהלך הדיונים שאנחנו קיימנו איתם, אנחנו בכל מקרה ובכל מחיר, אנחנו יכולים לחתום על זה בכל סיטואציה, ועם כל מי שיבקש את זה מאיתנו, אנחנו תומכים בעניין הזה. אתה שואל לגבי הנושא
של... הנסיגות, כן, נסיגות.
אתה מדבר לגבי הנושא של ארץ ישראל. אז קודם כל, לגבי הנושא של המתיישבים בכל חלקי ארץ ישראל, אנחנו אמרנו, ואמרנו את זה בעבר, ואמרנו את זה גם בתשעין ממתת. אנחנו צריכים לדאוג, כמו כולם, אנחנו צריכים לדאוג לשלומם, אנחנו צריכים לדאוג לזה שיהיה להם את כל השירותים, את מלוא השירותים, גם במקומות שבהם. אני לא בטוח שאנחנו היינו הולכים לגור שם לכתחילה, אבל אנחנו חייבים לדאוג על השמירה שלהם, וגם את זה היינו אומרים, ואנחנו אומרים בכל מקרה ובכל צורה. לגבי הנושא של העמדה העקרונית,
יהדות התורה אינה תומכת ואינה מעוניינת חס ושלום בנסיגות מארץ ישראל?
כן, עד היום, מאז שאני בכנסת, ומאז הוראת מרן הרב שך, זכר צדיק לברכה, אנחנו הולכים מהימין, אנחנו הולכים עם הימין, וכשהיה אוסלו, היה מכתב של הרב שח נגד. אני מעולם לא הצבעתי על נסיגה מארץ ישראל, ולא שזה הנושא הכי מרכזי אצלנו, ולא שזה הנושא האידיאולוגי שלנו, אבל זה נושא שאנחנו לא סומכים על השמאל, על ההחלטות שלו. אנחנו גם במכתבו המפורסם של הרב שח בעניין הזה. אני במשך למעלה מ-30 שנה, לא זוכר מקרה אחד שאני הצבעתי על נסיגה מארץ ישראל, ולכן כתבנו בהסכם, מה שאתה הקראת עכשיו כנראה, כתבנו שאנחנו לא תמכנו בנסיגה מארץ ישראל, לגבי ההמשך, אנחנו כנראה נמשיך באותה דרך, וזה על פי החלטת מועצת גדולי התורה. הנושא הזה יוכרע, אם תהיה שאלה מהסוג הזה, אני לא בטוח שתהיה שאלה מהסוג הזה, אבל אם תהיה שאלה מהסוג הזה, אז אנחנו הולכים מהימין. אנחנו נביא את זה בפני מועצת גדולי התורה, ואני מעריך שכמו שעד היום לא תמכנו בנסיגות מארץ ישראל, לא נתמוך הלאה. אם יהיה שינוי, זאת החלטה שמועצת גדולי התורה, אמרנו את זה.
כן. מה מביא אתכם, הרב גפני, להתכנס, לנסח הסכם, לחתום עליו, כשמהצד השני לא ברור מה קורה? אין בשורה הזו התחייבות למספר מצביעים, קהילה שמונה כך וכך
אני
אנשים.
אני אגיד לך מה שקרה במערכות הבחירות האחרונות, זאת אומרת גם במערכת הבחירות הקודמת שהייתה בחודשים האחרונים, וגם במערכת הבחירות הזאת, שלא היה יכול לקרוא לפני כמה שנים. יהדות התורה הפכה להיות גורם אטרקטיבי, יש רבים שהיו, שתומכים ביהדות התורה, אבל היו מוכנים גם לתמוך בגלוי ביהדות התורה. אין לנו איזשהו דבר שכל מי שיש לו את הנושא המסורתי,
צבע כיפה מהסוג הזה או כיפה אחרת או דברים כאלה,
תורה ומצוות, זה כל מה שנלווה לעניין הזה. מה שקרה עכשיו זה בא לידי ביטוי על ידי גורמים, שהגורמים האלה גם גורמים רבניים וגם גורמים עסקנים. הם אומרים ככה, הם אומרים אין לנו למי להצביע, ואני לא רוצה לפרט בגלל שאין לי שום עניין לזה, אבל הם אמרו את זה מפורש, והם פנו אלינו ואומרים, אנחנו רוצים לתמוך בכם, אנחנו רוצים לתמוך בכם, יש לנו חשש על דבר פלוני ודבר אלמוני, ואנחנו ישבנו איתם, והפגנו את החששות האלה. זו דרכה של יהדות התורה על כל חלקיה, גם אגודת ישראל וגם דגל התורה, ולכן אפשר לתמוך בנו, ואנחנו קוראים לכולם, אנחנו לא אומרים את זה רק לקבוצה הזאת, אנחנו אומרים, אלה הדברים שעליהם אנחנו נשמור, מעבר לכל הדברים שאנחנו דואגים לכולם, גם בנושאים הגשמיים, אבל אלה הדברים שעליהם אנחנו נאבק, ואנחנו מוכנים לייצג אתכם. זאת אומרת, לייצג אתכם, הכוונה, כל קבוצה שתאמר שהיא רוצה לתמוך בנו, והיא רוצה את הדברים האלה, אנחנו נלך איתם. זה בשבילנו תעודת כבוד, שהפכנו להיות מפלגה אטרקטיבית, פעם זה לא היה יכול לקרות, ופעם זה גם לא היה קיים. אז אנחנו כאילו מפלגה שדואגת רק לעצמה, ויש לה את הציבור המדויק שלה. זה לא המצב. בכל הארץ וביישובים שאינם חרדים, אנחנו מקבלים תמיכה מאנשים או שהם ציונים דתיים או שהם מסורתיים, ואנחנו רוצים להגביר את הדבר הזה בגלל שזאת הדרך שלנו היום.
הרב גפני, הבחירות מתקרבות, ותחת אולי הפוליטיקאי הכי ותיק בישראל עם הרבה מאוד ניסיון, ואתה בוודאי יודע שכדי להגיע ל-61 בלי ליברמן זה באמת קשה, עד לגבול לא ריאלי, צריך פה כמה צירופי אירועים במקביל, אחוז חסימה פלוס כל מיני נתונים כדי שזה יקרה. יש לך בראש תוכנית מגירה לשלב ב' אם זה לא קורה?
אז קודם כל אי אפשר לדעת, אנחנו נמצאים כמעט שבועיים מהבחירות, ואנחנו יודעים שסקרים וכל מה שנלווה לעניין הזה, אתה מגיע לבחירות ואתה פתאום מקבל תוצאות אחרות לגמרי, זה כבר היה הרבה פעמים, זה היה על ראשות ממשלה.
בסדר, אבל היה לנו סקר אמיתי לפני 4 חודשים.
בסדר, הסקר האמיתי הזה היה שליברמן היה על גבול אחוז החסימה, קיבל 5 מנדטים. הסקר האמיתי לא אומר את התוצאה שיש עכשיו, והסקר האמיתי פשוט עשה בסופו של דבר אחרי הבחירות, זה שלימין היה למעלה מ-60 חברי כנסת, אבל הלך ליברמן, לקח את המנדטים האלה, והוא אמר, אני לא הולך לקואליציה עם נתניהו, כנראה שהוא מאוד מאוד צונא אותו, כנראה שזה תמונת המצב. ולכן הסקר האמיתי לא אומר באמת מה יקרה בבחירות האלה, והיה אם אכן הסקרים האלה יממשו את עצמם או יגשימו את עצמם ואלה יהיו התוצאות, ואז יצטרכו להחליט מה עושים במקרה הזה. ללכת לבחירות פעם שלישית זה כמעט בלתי אפשרי, וזה פשוט נמאס לכולם, גם לנו, ואז יצטרכו להחליט האם עושים חיבורים אחרים כשליברמן בחוץ, בגלל שהוא הפך להיות איש ציבור אי אפשר לסמוך עליו על כלום, הוא יכול להצטרף לקואליציה, ומחר יש איזה דבר שצריך לעשות, פתאום הוא מתפטר, הוא פורש, נוח לו כך, נוח לו אחרת, ואז יצטרכו למצוא פתרון לעניין. אבל אני מניח שאחרי הבחירות, בעזרת השם, אם אתה תרצה, אז אתה תראיין אותי, ואז נדבר מה עושים, בגלל שאני אשאל...
אני כבר מעכשיו מזמין ראיון כזה אחרי הבחירות, וזה בסדר, וממש לסיום, דיברנו מקודם על אלי ישי, ובדקות אלה מתפרסמת ידיעה לאחד העיתונאים, שיש מגעים מתקדמים בין יחד לבין איתמר בן גביר. זה לא משהו שאתם יודעים עליו, וגם אתה לא מתעסק עם זה מן הסתם.
שמה, מגעים בין איתמר בן גביר?
לאלישי, ליחד, לרשימת יחד של אלישי.
תראה, אני לא... אנחנו מאוד מעוניינים בזה, אנחנו רוצים להמשיך את ההסכם, אנחנו רוצים לעשות את מה שאנחנו... אמרתי לך עכשיו, אני מקווה שאכן זה יצא לפועל. אבל אנחנו לא נעשה שום דבר, אם ירצו אחרת, אנחנו לא מחייבים מישהו לחתום איתנו על הסכם.
זה ככה ידיעה שהתפרסמה בדקות האחרונות, אז ככה כדי להשלים את השיחה שלנו, הרב משה גפני, יושב ראש ועדת הכספים. תודה רבה על הדברים ושבת שלום.
תודה רבה לכם.